אומר שלמה המלך בחוכמתו בפרק ז' פסוק ג', טוב כעס משחוק, כי ברוע פנים ייטב לב. כי ברוע פנים ייטב לב, שמעתם? מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? טוב כעס משחוק, כי ברוע פנים ייטב לב. הפירוש הוא פשוט, הוא חינוכי, יש פה מסר חינוכי, ככה מפרש המצודה דוד. אומר, כאשר האדם חוטא לחברו, וחברו, במקום להעיר לו, במקום להוכיח אותו, במקום להראות לו, אני לא מרוצה ממה שעשית, צוחק איתו כאילו כלום, מה יקרה לאותו אדם שעשה לחברו? הוא ימשיך הלאה. לכן אומר שלמה, טוב כעס משחוק. טוב שתראה לו שאתה לא מרוצה מהעניין, שפניך יוכיחו שאתה לא מרוצה ממה שהוא עשה לך, מאשר תשחק. למה? כי ברוע פנים, כי כשאתה תראה פנים כעוסות, פנים לא מרוצות, ייטב לב, הלב שלו יהפוך להיות לב של בן אדם. אתה תתקן אותו, אתה תשנה אותו. ואילו כאשר אתה משחק אותה צבוע, אז אתה עושה הפסד לך, שלא טוב לך ממנו, ולשני. אז הנושא שלנו, השיעור הזה, זה המסר של הצביעות. כמה לא טוב להיות צבוע? כמה זה שלילי? עכשיו, אני יודע שאני נכנס לדלת פרוצה. משום שאתם יודעים את זה יותר טוב ממני. כל אחד יודע שלהיות צבוע זה לא טוב. ובכל זאת, בחרתי לשוחח על כמה נקודות שתורת החסידות מדברת, כמו טיפים, שכנועים, שהאדם יבין עד כמה זה שלילי, שהאדם יבין עד כמה זה לא טוב, הוא ירצה לשנות את עצמו יותר, להשתחרר מהצביעות לחלוטין. נקודה ראשונה, מי הוא הצבוע הראשון שמופיע אצלנו בתורה? עשיו הרשע. היו שני אנשים, עשיו ולבן, הם היו שניהם בעלי מידות לא מתוקנות. לבן מפורסם בתור המאי, ועשיו מפורסם בתור צבוע. לכן עשיו נמשל לחזיר, שהוא מראה, הוא יושב ככה, החזיר עם הרגליים קדימה, הוא מראה כאילו הוא טהור. אני אגיד לכם מה שהרבי מסביר בליקוטי שיחות. ההבדל בין רמאי לצבוע הוא אומר ככה. הוא אומר, רמאי באמת משתדל להסתיר את כוונותיו הרעות. מסתיר. אבל הוא לא דורש שכר טוב על כוונותיו הרעות. הרמאי מסתיר את כוונותיו הרעות, אבל הוא לא צועק שהן כוונות טובות. הוא פשוט מסתיר אותם, שלא תזהה שזה רע. אבל הוא לא אומר, אני טוב. לבן רימה את יעקב, שחק עליו, עבד עליו, עשה לו לא טוב, רימה אותו, אבל הוא לא אמר לו, עשיתי לך הכי טוב שיש בעולם. זה הוא לא אמר. ואילו עשיו, האופי שלו, זה שהוא גם כן מראה שזה הכי טוב. יש שתי סוגי רמאים. יש רמאי שמסתיר את עצמו, יש רמאי שגם כן טוען שמה שהוא עושה זה הדבר הכי טוב, ומנסה לשכנע אותך בזה. זה עוצמה אחרת, זה עוצמה חזקה יותר. בוא נגיד את זה במקדמי מחירות. יש אחד שיודע שיש חסרונות בפלאפון שהוא מנסה למכור לך, או במוצר שהוא מנסה למכור לך, והוא ככה, הוא מדלג על זה, הוא לא מספר על זה, הוא מנסה להסתיר את זה, שלא תראה את זה, שלא תבחין בזה. ויש אחד שעוד, איך אומרים, עושה מזה מעלה. עושה מזה יתרון, זה צבוע. הרמאי זה המסתיר, הצבוע זה זה שטוען שזה טוב, שזה מעלה. ולכן, אני פוגש אנשים לא שומרים תורה ומצוות לעת עתה, לא אוכלים כשרות מלאה, אמרו לי, אבל חזיר אני לא אוכל. אני שואל אותם, רגע, וככה, וחסות לא מנוקות, אתם כן אוכלים? אומרים לי, כן. המחסה לא מנוקת, מלאה תולעים, כל תולעת, אוי ואבוי, סך הכל עוד יותר גרוע מהחזיר, על פי התורה. אז למה חזיר לא, וחסה לא מנוקת לזה? כי החזיר נתפס באמת בצדק, הוא נתפס כסמל של צביעות, ועם ישראל שונא צביעות. וכיוון שכך, הנשמה שלנו דוחה את זה. אז אתה מדבר עם בן אדם על, על חזיר, הוא אומר, לא, זה לא. הוא אוכל הרבה דברים לא קשרים. פרה לא שחוטה הוא אוכל, אבל חזיר לא. אין הבדל ביניהם מבחינת האיסור. זה לא בסדר וזה לא בסדר. אבל זה הצביעות, כמה אנחנו שונים בטבע שלנו כיהודים, שונים צביעות. מהו הסמל של החזיר? הסמל של החזיר זה הנצרות. עשיו, הנצרות יצא ממנו. אצל הנצרות הייתה הרבה הרבה צביעות. במה התבטאה הצביעות שלהם? הם היו מסוגלים, בזמן של השואה, הם דיווחו על יהודים, הם סייעו, לא רק פסיביים, לא רק בצורה פסיבית, אלא גם בצורה אקטיבית הם סייעו להריגה בשואה, ואף על פי כן, לקראת סיום, לפני שהרסו את גטו ורשה לגמרי, הם ניגשו וקראו לשלושה מהרבנים הגדולים שניהלו עדיין את הגטו, שניים מהם מתו ואחד מהם נשאר חי והוא סיפר את הסיפור, והם פנו אליהם ואמרו להם, אנחנו רוצים להציל אתכם, אנחנו נכניס אתכם לכנסייה שנמצאת בזה, באיזשהו מקום, ואתם תנצלו, שמה אף אחד לא יכול להיכנס מטעם החוק. והיהודים היקרים והצדיקים הללו אמרו, לא, אנחנו נשארים ביחד עם העם שלנו, לא הולכים. ושניים מהם מתו, אחד מהם ניצל. מה בעצם הנצרות רצתה לעשות בזה? להראות לעולם, אנחנו עזרנו, אנחנו הושענו, אנחנו השתדלנו, אנחנו היינו בסדר לעשות תמונות את הרבנים שאנחנו הצלנו. זה צביעות. אתה מתחת לחגורה מכה, מתחת לחגורה אתה הורג, מתחת לחגורה אתה הורס, אבל מה אתה צועק? אני מציל, אני הצלתי. זה השקר הגדול, זה הצביעות. גם בנושא מעמד האישה, בעולם כולו היום הנצרות מדברת, לא רק הנצרות, הגויים בכלל, אתם יודעים מה היה לפני 100 שנה, 120 שנה, בפולניה, בזה, אני לא מדבר איתכם אצל הערבים, שבכלל שם האישה הייתה כמו עבד נרצע. אני מדבר איתכם אפילו אצל הגויים האירופאים, שכאילו משחקים, הייתה אישה יהודיה שהחזיקה משרתת בבית שלה, משרתת פולניה. נו, מזל טוב מגיע לי, אומרת המשרתת הפולניה. אני התארסתי. היא מביאה את החבר שלה, גודל 2 מטר גובה, ואומרת, אז היהודיה מנסה לדבר איתו, תתנהג לאשתך יפה. למה אז? הסדר היה זה שנשים מרביצים להם. אז הוא עונה לה בשיא הרצינות, אני מדבר איתכם על סיפור שאני יודע ממש. הוא אומר לה בשיא הרצינות, הוא אומר לה, אני בן אדם טוב, אני ארביץ לה רק שהיא לא תשמע לי. ככה, כי ככה, איך הם היו שותים, באים הביתה מחטיפים מכות, זה היה הסדר. עכשיו, אלה באים היום ללמד אותנו איך להתייחס לאישה, אלה היום הם מדברים גבוהה גבוהה, וזה, ושוויוניות, ופמיניזם, וכל זה, היהדות לא הייתה צריכה את זה אף פעם. ביהדות בכל ערב שבת הבעל היה שר אשת חי לאשתו, הכבוד ההדדי תמיד היה מכובד, אף פעם לא הייתה בזויה עמוקה וחבולה חלילה, כמו שהיה בגויי הארצות. זה נקרא צביעות. שהגוי בא ללמד אותי היום שיטות בזוגיות, שהוא בא ללמד אותי איך להחזיק בית, ואנחנו קונים את זה כמו איזה פלאפל חם, זה הצביעות והשקר וההונאה הגדולים שמתאימים לדור שלנו, שבאים ללמד אותנו איך להתייחס. התורה תמיד הייתה המוסרית ביותר, התורה הייתה תמיד עם ההבנה הדקה לנפשו של האדם. אתם יודעים שלפני זמן, כמה מאות שנים, הנוצרים ישבו ודנו ביניהם, היה להם ספק האם לאישה יש נשמה. האם לאישה יש נשמה? ישבו הקרדינלים והאפיפיורים ביניהם והגיעו למסקנה שלאישה יש נשמה. ומאז כידוע לאישה יש נשמה. אז אתם יכולים להבין באיזה סדר גודל של עולם הם חיו, באיזה תפיסת עולם הם חיו. אז אנחנו לא צריכים לבוא וללמוד מהם. צביעות, פירושה, עשיו. בא ללמד אותנו איך צריך להתנהג עם אישה. הנצרות באה ללמד אותנו איך צריך להתנהג עם אישה. עשיו היה צד נשים נשואות מתחת בעליהם ומענה אותם. והוא בא ללמד אותנו מה זה נקרא בית משפחתי. הוא לוקח את הנשים ואת הילדים. צוחק על יעקב אבינו למה הוא לוקח את הילדים ואת הנשים. אבל למעשה, מי היה יותר מסור למשפחתו? יעקב אבינו היה מסור למשפחתו יותר. עשיו, נשיו והוא היו רחוקים זה מזה עד שהוא היה חושד בהם. את הבגדים החמודות שהוא גנב מנמרוד, איפה הוא התמין? בבית של אמא שלו, לא אצל הנשים שלו, כי היה בקי במעשיהם וחושדם, כך אומרים חז"ל. אז איך אומרים? צביעות זה שאני מראה לך מה שאין לי. ואני אומר לך שמה שאין לי זה הכי טוב, זה שקר. הלאה. אנחנו רוצים להתקדם בנושא הצביעות, איך ננקה אותו מעצמנו היום. אומר הרבי הרייץ באחד מהמכתבים שלו, הנפש הבהמית בכלל והיצר הרע בפרט, יסודם בנוי על שקר וצביעות. כלל, תדעו לכם, טיפ לחיים. כל פעם שתראו בן אדם שצריך להשתמש במידה יתרה, למעלה מהנורמה, כי כולנו יש לנו צביעות פה ושם, אנחנו בני אדם. אבל שאנחנו נראה בן אדם שצריך להשתמש בצביעות ככה במינון גבוה, תדעו לכם שהוא יונק באותו הזמן מאיפה? מהיצר הרע, מהשטן, מהנפש הבהמית. הוא לא מהקדושה. מדוע? מכיוון שלקליפות אין ביטחון עצמי. אין להם ביטחון עצמי. אז כדי להצליח, הם צריכים כל הזמן את המשחק של הקומבינה, את המשחק של הצביעות, את המשחק של הרשע. זה הסדר שלהם. האדם יכול לדעת כלל לחיים. כל פעם שאני נזקק לזה, המצב הרוחני שלי נמוך וירוד במאוד מאוד. זה מאוד 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 שאלה טובה. איך אתה נזהר מהצבוע? אנחנו רואים מה יעקב אבינו עשה, וזה הדרך שלנו, כי אנחנו בני ישראל, אנחנו בנים של יעקב, אין לנו מה לעשות. פשוט לקחת את הרגליים וללכת. משום שהרבי הרייץ ממשיך שהצבוע הוא אף פעם לא עובד בטקטיקה אחת, עוד סוד אחד. הוא עובד כל הזמן בטקטיקות משתנות, כל הזמן. קורא לזה בלשונו, בכמה ענייני צביעות כדרך הצבועים, זה כל הזמן משתנה. אז כיוון שזה כל הזמן משתנה, אתה לא יהיה לך מאוד קשה לעלות כל פעם על הקומבינה החדשה של הבן אדם הזה. לכן, תעשה טובה לאנושות, תתרחק. זה הסדר. מצבוע צריך להתרחק. אני רוצה לומר לכם שכל פעם שהאדם מתלבש בלבוש, בתחפושת, שהיא לא תחפושת האמיתית שלו, זה לא הוא בעצמו, אז זה, המצב שלו הוא מצב לא טוב. אני רוצה לספר לכם סיפור. הסיפור הזה יש לו המון מסרים, סיפור אמיתי, יש לו המון מסרים, יש לו המון המון וריאציות של לימוד, מה שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, אבל אתם תשתדלו, על אף שדברים נוספים מסקרנים, תשתדלו להתמקד רק בנקודה שאני רציתי שנלמד מהעניין הזה. בזמן, היה גאון גדול בעם ישראל שתורתו נלמדת יום יום בגמרא, קראו אותו רבי שמואל אליעזר איידילש, הראשי תיבות של שמו המערשה. הוא היה גר באוסטריה, ובעיר שלו היה יהודי אחד רשע מרושע. תגידו, איך אפשר להגיד על יהודי רשע מרושע? מי זה יכול להיות רשע מרושע? יהודי שכל הזמן מלשין על האחים שלו אצל גויים, שיחסים אותם בבית סוהר, שזה דברים נכונים, דברים לא נכונים, העיקר שיסבלו. כן, היום יש להם כל מיני מילים, כן, פטנטים יש להם. קיצור, היה רשע מרושע, אבל כמו שאומרים, כל כלב בא יומו, והוא מת. כולם סמכו, כמו שכתוב בפסוק, בעבוד רשעים רינה, אדם שמציק, מציק, 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 כולם שמחים. ללוויה שלו כמעט אף אחד לא הגיע. היה שם בחור אחד, זליג שמו, שהוא הגיע ללוויה, אבל הוא בא כדי לעשות בדיחות על הנפטר. וכל הלוויה הוא תקע בדיחות, אמר זה הפרצוף שלו, היה מנובל כל החיים שלו, ואמר דברים קשים עליו, וכולם התפוצצו מצחוק, וככה קברו אותו. באותו לילה, בא המנוח הזה, שהיה מכונה רשע לרשע לזה לגבח הלום, ואומר לו, אני רוצה לקרות אותך לדין תורה, שאתה ביזית אותי בלוויה שלי. צחקת עליי, גרמת לכולם להשפיל אותי עד אפר. אומר לו זליק, מה אתה רוצה ממני? וזה, והוא תופס אותו, חונק אותו. טוב, מתעורר, לא יכול לישון, כבר כל הלילה נשאר ער. מה שקרה זה שכל פעם שהוא היה, העיניים שלו רק נעצמות, הוא היה מגיע אליו, מטריד אותו, משהו לא נורמלי, פחד פחדים. הבן אדם לא ידע מה לעשות, אז הלך למערשה. אומר לו המערשה, אני רוצה הלילה הזה תישן אצלי בבית. וכשזה יקרה, אני רוצה לדבר איתו. בוא נשמע. הוא צועק, הלילה צועק צרחה מקפיאה דם. הוא נרדם, שנייה אחרי שהוא נרדם, הוא מגיע אליו, חונק אותו. נכנס המערשה לחדר, אומר לאותו אחד, הוא רואה אותו, המערשה רואה אותו מעל המיטה, את המת הזה, שואל אותו, תגיד לי, מה אתה רוצה ממנו? אומר, הוא ביזה אותי, בלוויה שלי. הוא אמר עליי ככה וככה, אני לא רוצה לקרות אותו לדין תורה. אומר לו, תגיד לי, מה הוא אמר עליך? הוא אמר שאני הייתי רשע מרושע ומושחת. אומר לו המערשה, תגיד לי, ולא היית רשע מרושע ומושחת? אתה היית רשע מרושע מושחת. הוא אמר לך את האמת. אומר לו הנפטר, רבי, אתה טועה. אמנם עשיתי הרבה מעשים, אבל פעם אחת עברתי ליד הנהר, וראיתי בן אדם טובע, וקפצתי למים והצלתי אותו. וחכמנו זכרונם לברכה אומרים, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. אתה יודע איזה כבוד עשו לי, רק הגעתי? חבר'ה, זה מפחיד. הצלתי בן אדם אחד, שכחו לי את כל העבירות. אמר לו המערשה, תשמע, העבירות שלך הן עבירות, אבל המצווה שעשית, בזה שהצלת את אותו אחד, היא מגנה עליך, היא שומרת עליך מכל המעשים הלא טובים שאתה עשית. תדע לך, שאם אתה תגרום עכשיו לזה, למות, זה שביש אותך, אז העבירה שלך תהיה כזאת, שהיא תחזיר לך את כל ה... את כל מה שהיה לך. אז הוא אמר, טוב, אני חוזר בי, הסתפק במה שיש לו, חזר בו, לא טבע, אני אשתחרר. סיפור הזה זה סיפור אמיתי. אבל מה המסר שלמדתי מהמעשה הזה? יכול להיות בן אדם שבקונץ הלך לו הקלף, עשה כל החיים שלו מה שבא לו, בסוף, אתה יודע, זה... פטרו אותו מכל חטא, מכל אבון, הכל בסדר. הלך לו הקלף, ברגע אחד קנה לו אבון. יש דבר כזה, אבל תדעו לכם שהאדם הזה כל רגע יכול להפסיד אותו. על כל שטות שהוא יעשה הוא יכול להפסיד אותו. מה ההבדל בין בן אדם שעמל יגע יזע ובנה יסודות? כמו שאומרים היום, יש מפלגה ויש מפלגה קיקיונית, ככה הם קוראים אותה. כמו עץ קיקיון, עלתה בלילה אחד, נופלת בלילה אחד. דבר שאתה עמלת, יסדת עם יסודות אמיתיים, הוא יהיה קיים. דבר שהוא לא עם יסודות אמיתיים, זה לבוס שקיבלת ממישהו אחר, דע לך שתמיד, תמיד, 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 יהיה בזה את אלמנט הצביעות. יש צביעות של שקר, ויש צביעות של קצת אמת, אבל לא משנה, האלמנט הזה יהיה קיים, והוא יזיק לך. הוא יעשה לך לא טוב. תיזהר, אל תיכנס לזה, אתה לא יודע לאן זה יגיע. תמיד תדעו שמי שצריך לעשות קומבינות, המצב שלו קשה. יש לו חוסר ביטחון כלכלי, חוסר ביטחון נפשי. זה לא דבר שהוא מובחר, זה לא דבר שצריך להשתדל. תתרחקו עד כמה שאתם יכולים מקומבינטורים כאלה, משום שהרוח אלוקים לא שורה במעשיהם, אין להם סייעתא דשמיא במה שהם עושים. כלל נחוץ וחשוב ביותר. צבועים, תתרחקו. הגמרא כבר אומרת את זה, שינאי המלך אמר לאשתו לפני שהוא נפטר, אל תתקרבי אל הצבועים. יש צבועים, הם הכי מסוכנים שיש. יש לך לפעמים אנשים שבאים ואומרים לך את האמת בפנים, הם לא כל כך נוראים, אבל הצבועים הם הכי מסוכנים. אתה יודע איך הוא טורף? הוא מסתכל על הטרף, הטרף הופך להיות מחושמל, כמו איזה נחש, אתה יודע, יש נחשים כאלה שזה, מהפניתים, ואז הוא מתחיל ללכת אחורנית, והוא הולך אחריו עד שמגיעים למאורה. כשמגיעים למאורה הוא טורף. הוא לא טורף בחוץ, הוא טורף רק במאורה שלו, זה הטבע שלו. לכן, אחד הדברים הכי מסוכנים, יש סיפורים כאלה, שרואים אנשים הולכים וצבוע מושך אותם ככה, הוא הולך אחורנית, מושך אותם, במקרה כזה חייבים לעשות איזושהי הפסקה, לעבור שמה, הפסקה בעיניים, ואז האדם מתנרמל, אז הוא חוזר לעצמו. אין לך שקרן, צבוע. זה לא סתם קיבל את השם הזה. הלאה. אומר האדמור הזקן, טיפ נוסף. אומר, תדע לך, שאלתם איך משתחררים מהצביעות. תדע לך, מהצבועים. תדע לך שמהצבוע ומהצביעות קשה מאוד להשתחרר. זה תומעה, הוא קורא לזה במאמר שלו. זה מתמה את הבן אדם ברמות, ואיך אומרים, בוא נגיד את זה, מסמן את הבן אדם ברמות. מה העצה יוצא לזה? הוא אומר מילה אחת, תאמינו לי, אם הוא לא היה כותב את זה, לא הייתי עולה על זה אף פעם בחיים לבד. מילה אחת, התבוננות. אומר להינצל מן הצביעות ומן הצבועים, התבוננות. מה הפירוש התבוננות? התבוננות פירושה העמקה ופנימיות. כלומר, יש הסתכלות שטחית חיצונית, מה שאני רואה בחוץ, ויש הסתכלות פנימית עמוקה, אם אתה רוצה לזהות פנימיות וצביעות, לא הולך ביחד. פנימיות וצביעות ועומק לא הולך ביחד. תמיד כאשר אתה רוצה לזהות דבר אמיתי, תתבונן. היה משפיע אחד, פה היה גם ברמת אביב, לתקופה מסוימת משפיע, הרב ראובן דונין. הרב ראובן דונין היה בעל תשובה גדול, גדול מאוד, חסיד גדול מאוד, והוא באמת בא מבית דתי, ומפני שהוא סבל איזה שהם בעיות באסתמה וכאלה, אז שמו אותו באיזשהו מוסד, באיזה קיבוץ, וזה הוריד אותו מהדת, והוא כבר לא חזר לדת עד שביום מן הימים אבא שלו ישב עליו ואמר לו, יא בן שלי, אני לא יכול לראות אותך ככה, בוא לישיבה. אבא שלו בכה, בסוף הוא אמר, טוב אבא, אתה יודע מה בשלך, אני הולך לראות מה זה. אבא נסע באוטובוס, הוא על האופנוע, מכנסי חקי וגופיה. ככה הוא מגיע לישיבה. הוא הגיע לישיבה בלוד. זו הייתה הישיבה הישנה של חב"ד, הראשונה פה בארץ, כמעט הראשונה בארץ. ואבא שלו, הוא רואה את אבא שלו בוכה, עומד ליד הרב, אומר לו, זה הבן שלי, תקבל אותו. הוא מסתכל עליו ככה, נסיכה כי גופייה, מה אני מקבל אחד כזה לישיבה, מה זה, נפלתי על השכל שלי. אומר לו, אני לא יכול לקבל אותו. אבא, הבן שלי, קבל אותו. ראש הרב לא יכל להכיל את זה, אמר, יאללה, אני מקבל אותו. עברו שנים, הרב דונין בעצמו, היה לו סמכויות בכל מיני מקומות, היה לו אחראי על ישיבה, ופה ושם היה לו כל מיני מקרים. יום אחד מגיע לו איזה בחור כזה, מה אני אגיד לכם, אתם מבין, הדורות השתנו, אז נכנסי חקי, אז משהו אחר, אבל משהו כזה, אתה יודע, משהו בסרטים, כאילו, לא, מעקם את האף, לא רוצה לקבל אותו. פתאום עומד לו מול העיניים התמונה הזאת. הוא רואה את אבא שלו בוכה, את הרב ואת עצמו ליד האופנוע עם הנסיים קצרות וגופייה, ואבא שלו רוצה שיקבלו אותו לישיבה כך. חושב לעצמו, אתה יודע מה, למה זה עבר עליי כל זה? למה אני עברתי בחיים שלי את כל זה? אולי כדי לקבל את ה-IP הזה לישיבה. הוא התערוש, התקפל, הכניס אותו. אחרי שנים הבחור הזה עלה מעלה מעלה, אמר לו, תגיד הרב, למה קיבלת אותי? אמר לך, אני אגיד לך את האמת, ראיתי אחד משוגע כמוני, לא יכלתי שלא לקבל אותו. וזה דוגמה להתבוננות. תדעו לכם שלכל אחד ואחת מהיושבים פה עוברים עליו דברים כאלה. אין דבר בחיים שקרה לכם שהוא לא בשביל שתפיקו ממנו איזה לקח לאחרים. אין דבר שקרה לכם שאתם לא לומדים ממנו מסר לעזור למישהו, להושיע מישהו, להציל מישהו, להגיד למישהו עצה טובה. אין דבר. השאלה אם אתם מתבוננים או לא, זה כל השאלה. אם תתבוננו, תצאו מהרובד החיצוני של הנפש שלכם, החלק של נקרא צביעות, ותגיעו לחלק הפנימי, ותזהו את זה, ותקבלו את ההחלטות הנכונות בזמן הנכון. זה תלוי בזה. אם אתם תתבוננו, זה סוד החיים שלכם. בלי התבוננות, הבן אדם יכול ללכת מצביעות אחת לצביעות שנייה, מצבע אחד לצבע שני, לשלישי רביעי, וכל החיים שלו מים במים הרדודים. אני צוחק על האנשים, אני אומר, בבריכת שחייה של הילדים הנמוכה, איפה שהם עושים שתן, שם הוא כל החיים שלו נמצא. לא הגיע אף פעם, לא לבריכה, לא לים, לחיים האמיתיים, לא הגיע אף פעם. בגלל שלא הייתה לו התבוננות. לכן, אצל חסידות חב"ד, הנקודה הזאת היא ההתחלה, האמצע והסוף, הכל. התבוננות. להתבונן. חשבת, תחשוב עוד פעם. אתה הולך בדרך על מה ששמעת. תחשוב, תתעמק, זה יוציא אותך מכל הבעיות שלך. זה יוציא אותך מכל החולשות שלך ומכל השקרים הפנימיים שבהם אתה חי. התבוננות היא המפתח, כך כותב אדמור הזקן, היא המפתח לכל עלייה שהיא. אם נשאל אדם דתי, או לא דתי, מאמין, שיש לו ביטחון באשם. תגיד, אתה בוטח באשם? יש לך ביטחון באשם? אולי, בטח, מה אתה רוצה? אנחנו מסורתיים, אנחנו, יש לנו אמונה, אנחנו. בטח אני בוטח באשם. החסידות אומרת, יש ביטחון ויש ביטחון. יש ביטחון של צבוע, ויש ביטחון פנימי אמיתי, שבא מהתבוננות. מה זה נקרא ביטחון של צבוע? מה זה נקרא ביטחון אמיתי? ביטחון אמיתי פירושו שאני בטוח, זה מילים מפורשות במאמרים, אני בטוח גם כשהשכל אומר אחרת. אני בטוח שהשם יושיע אותי, אני בטוח שהשם יעזור לי, אני בטוח שיהיה טוב גם כשאני לא רואה לזה שום זכר. אני בטוח. וזה קשה, אתה חושב, זה דרגה רוחנית גבוהה מאוד. האדם שוחז בדרגה הזאת, אפשר להרכין לו ראש. עכשיו, מה זה נקרא צביעות? אחד מהמפרשים האחרונים על התנך, קראו אותו המלבים. שמעתם את השם הזה? המלבים? המלבים. המלבים, יש פרשת המן, קראנו אותה לפני כמה שבועות, פרשת המן, הוא מפרש את פרשת המן, פירוש, הוא מדייק אותו מהפסוקים, אבל בשבילי זה היה פעם ראשונה בפירוש שלא ראיתי את זה. הוא אומר, הרי אתם יודעים שהיה יורד מן במדבר, כל אחד, היה אחד שיורד לו ליד הדלת, היה אחד יותר רחוק, היה אחד צריך לצאת החוצה, וכל אחד ידע איפה הוא אוחז. אבל הוא אומר עוד משהו, אם בן אדם, חבר'ה זה מפחיד אותי, אני רואה את כשאני אומר את זה, אם בן אדם, הוא אכל את המנה שלו, הוא הרי לא יודע מה יהיה מחר, אם בן אדם לקח קצת והשאיר בשביל מחר, למחרת היה יורד לו מנה קטנה יותר, כמו שהוא חסך היום. חסכת כדי שיהיה לך למחר, זאת אומרת, אתה יכול להסתדר גם עם המנה הקטנה יותר, אחרת למה חסכת? אתה יומית יכול להסתדר עם המנה הקטנה יותר, תקבל את המנה הקטנה יותר. למה? הוא מוציא את זה מהפסוקים, הוא מעניין, אתה מכיר את הסגנון שלו שהוא מדייק את זה מתוך הלשון. זה הפתיע אותי, הוא מאוד בלשן ודקדקן וזה. זה עוד משהו, אז הוא קיבל מנה אחת הפעם, שגם למחר לא נשאר לו. אבל עצם זה ששמת בצד, זה עצמו מוכיח שאתה לא צריך יותר? חבר'ה, זה מפחיד. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה בטוחים באמת שאנחנו צריכים יותר, ואנחנו לא נשים בצד מתוך חוסר ביטחון, ויש כאלה שמבזבזים את כל הכסף שלהם, בגלל שהם סתם בזבזים. אבל אם אנחנו לא חיים בבזבוז, אנחנו חיים כמו שצריך, ואנחנו בטוחים, מה אנחנו צריכים? בטוחים ב-100%, אם הביטחון שלנו הוא מושלם, יהיה לנו לגמרי. ולכן צנצנת המן נכנסה ונשארה עד היום, היא תמונה באיזשהו מקום, כי היא רוצה לרמוז שעד היום זה הסדר בבריאה. אתה חוסך? אני אתן לכם דוגמה אחרת. בין ספרי המקובלים כתוב, הם כותבים את זה בצורה ידידותית, הם אומרים ככה, שאם בן אדם מחתן את הבן שלו, את הבת שלו, תשמעו משהו יפה, זה חשוב, זה רעיון חשוב. אדם מחתן את הבן או את הבת שלו, או עושה בר מצווה או ברית, לא משנה. אדם יש לו איזושהי שמחה משפחתית, וזה עולה לו הוצאות פחד. והוא מרגיש שהוא לא יכול, הוא לא יכול עכשיו, מה, אני צריך עוד בגד חדש לקנות? יש לי מספיק בגדים חדשים בארון. אז הם כותבים עליו שהוא שוטה. שותה בטט, כן? הוא שותה, הוא טיפש. משום שברגע שאתה עושה שמחה, כל הצינורות למעלה נפתחים לך, אתה תצליח להחזיר את כל החובות שלך, אין לך מה לדאוג. אתה טיפש שאתה לא מנצל את ההזדמנות. למה אתה לא מנצל את ההזדמנות? כי אתה מפחד שמחר לא יהיה לי. לא יהיה לי איך להחזיר. אתה קטן אמונה, אל תדאג, לא יהיה לך איפה לך. אבל אם תקנה את ה, את ה, את החליפה או את הזה, את הבגד שאתה צריך, או את תקני את הבגד שאת רוצה, ביד רחבה, תקנה, אתה תראה שאת הכל תוכל להחזיר. תשמע משהו. היה בן אדם שהיה מגלגל כמויות של כספים אדירה. כמויות לא נורמליות. היה מלווה ומחלק וזה. ולא היו רואים שהוא עושה עסקים. אז האנשים התפלו, איך הוא עושה את זה? מה קורה פה? אז בא אליו איזשהו צדיק, לחץ עליו, לחץ עליו, לחץ עליו, ואומר, בוא אני אגיד לך את האמת הרב. אני, כשאני זקוק להחזיר איזשהו חוב, לתת איזושהי הלוואה של מיליונים, אין לי גרוש על הנשמה. אתה יודע מה אני עושה? אני נכנס לתוך החדר, אני בטוח שהשם ייתן לי, אבל מה זה בטוח? בטוח, ביטחון זה תנועת נפש מלאה, בטוח, כמו שעכשיו אתה מדבר איתי, ואתה בטוח שאתה רואה אותי, אותו דבר, באותה עוצמה. הוא אומר, ככה לי ברור שהשם ייתן לי, בכזו עוצמה. הוא אומר, אני יושב, מתפלל, וזה טרח נופל. ככה, בומבה של כסף על השולחן. אתם מכירים סיפור מפורסם מאוד של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב שרצה ללמד את התלמידים שלו מה זה ביטחון בהשם. הוא שלח אותם לאיזשהו כפרי, והוא יושב כולו רגוע, תגידו מסתול, כולו רגוע. ופתאום הם רואים איזשהו אדם נכנס לתוך החדר, דופק שלוש נקישות על השולחן, הולך. למחרת גם כן. שואלים אותו, מה זה? הוא אומר, יש לי חוב אצל הפריץ, לא נוגע אליכם, אתם תהיו רגועים, זה בסדר, הוא מערך אותם יפה, בריאה, אבל יש לי חוב אצל הפריץ. כמה החוב שלך? נקט סכום אגדתי. הוא אומר, ומה אתה, כאילו, יש לך לקום כאילו לשלם? אין לי שקל לשלם, כלום. הוא אומר, אז איך אתה רגוע? אני סומך ובטוח שהשם יזמן לי. אני עשיתי כל מה שאני יכול, מכאן ואילך אני סומך עליו. עשיתי מה שאני יכול, אין לי את הכסף. בקיצור, אחרי שלושה ימים, הוא נוקש על הדלת, על השולחן, הוא רואה, הבעל הבית, המערך שלהם לובש את המעיל, יוצא החוצה. שואלים אותו, לאן אתה הולך? אני חייב ללכת לפריץ, לשלם לו את החוב. אז הם שואלים אותו, רגע, אבל יש לך כבר כסף? לא, אין לי כסף. אז מה חשבת? אני שלחתי בקשה להלוואה מאחד העשירים בכפר הסמוך, בינתיים לא יחזיר לי תשובה. אז לאן אתה הולך? הפריץ קורא לי. ושמע אתה הולך לפריץ? לשלם לו את החוב. עם מה אתה הולך לשלם את החוב? אין לי מה לשלם את החוב, אבל זה מה שאני צריך לעשות. הוא הולך, אבא שאתה אומר לתמישים, תעקבו אחריו. הם עוקבים אחריו, הם רואים באמצע הדרך שהוא הולך, פתאום עוצרת לידו קרקרה. ויש החלפת מילים ביניהם, ואז בעל הקרקרה ממשיך הלאה, אחר כך עוצר עוד הפעם, חוזר חזרה, מדברים עוד משהו, עוד פעם ממשיך הלאה, עוד פעם עוצר, חוזר חזרה, מדברים משהו, והוא מוציא לו צרור כסף, נותן לו, והוא הולך לפריץ. חיכו עד שהוא יחזור מהפריץ, שואלים אותו, מה היה שם? שטויות, לא משהו. מה? הוא אומר, הבן אדם הזה בא, ביקש ממני לזכור את הפונדק בשנה הבאה, לכמה חודשים, שיש לו איזושהי שמחה, איזה דבר, איזה עניין. נו, ומה? שאלתי אותו כמה הוא מוכן לתת, הוא אמר ש3,000 רובל. אמרתי לו שאני לא מוכן, אני צריך 30,000 רובל לתת לפריץ. אני לא פחות מ30,000 רובל. הוא המשיך, אז הוא אמר לי שהוא לא יכול, אז הוא המשיך הלך. אחרי כמה רגעים הוא חוזר חזרה, הוא אומר שהוא מוכן לתת לי 13,000 רובל. אמרתי לו, לא, אני רק 30 לוקח. אני צריך 30, רק 30. ואז הוא חוזר חזרה ומביא לי 30. עכשיו, אם אתם שואלים עוד יותר, היה אחד הצדיקים, רבי צבי אלימלך מדינוב, שהיה עני מרוד. היה לו בעל הבית, אתם יודעים, פעם הצדיקים היו מלמדים ילדים בכל מיני מקומות. הוא לימד ילד באיזשהו מקום. יום אחד הוא רואה שבעל הבית שלו לא מחלק צדקה, לא נותן לעניים, כלום. אמר לו, למה אתה לא נותן לעניים? לא רוצה, אל תתערב לי במה שאני רוצה. אני לא נותן לעניים כסף. אמר לו, אני לא יכול לראות את העניים דופקים אצלך בדלת ואתה לא נותן להם כסף. תוריד לי מהמשכורת שלי ותן להם. הוריד לו כל פעם מהמשכורת ונתן לעניים, בעל הבית. חצי שנה היה אצלו, הגיע פסח, הוא רוצה ללכת הביתה, הוא מבקש ממנו את המשכורת. הוא אומר, חילקתי את כל הכסף שלך לצדקה. לא נשאר לך שום משכורת. עכשיו, אתם מבינים מה זה בן אדם, חצי שנה עבד, אין לו כלום, הוא בא הביתה, חג הפסח, אין כלום? הולך, בסדר, אין כלום. הוא גם אמר לו, אתה חייב לי, כי נתתי קצת יותר, אז זה גם על החוב, אני אתה עוד חייב לי. הולך הביתה, הבן אדם, הרב מדינוב, הולך הביתה. באמצע הדרך, הוא רואה מטבע זהב, שאפשר לעשות איתה לפחות ליל הסדר, לקנות מצות ויין, אפשר לעשות ליל הסדר איתה. הוא מסתכל על המטבע הזאת, חוזר חזרה, חושב, לפחות אני אקח אותה, אני אביא אוכל הביתה, לפחות משהו ליל הסדר. בסוף הוא ממשיך הלאה והולך. היה יהודי שראה את זה, הסתכל עליו, רואה את המטבע, אוי, כנראה זה נפל לו. רץ אחריו לבית הכנסת, עם המטבע זהב הביא לו את זה ביד. אז הוא חייך. שאל אותו, למה אתה מחייך? אמר לו, תשמע, אני, יש לי כלל. אני, בכל דבר גשמי, אני לא מתאמץ. למה אני לא מתאמץ? אני מינימום. כי ככה, אני, ההשתדלות שלי היא קטנה, כי בכלל, אני תמיד עושה השתדלות קטנה. גם בעניינים הגשמיים שלי, אני עושה השתדלות קטנה. כשהגעתי למטבע הזה, אחרי שאין לי משכורת של 6 חודשים, אין לי כלום, הרגשתי שאני חייב לקחת אותו, להביא אותו הביתה. אבל חשבתי לעצמי, אתה פעם התכופפת בשביל כסף? לא התכופף, לא התכופף. לא התכופפתי, אתה הבאת לי אותו ביד. זה דרגה של צדיק. לא כולם מוחזים בדרגה הזאת, אבל מה זה הדרגה הזאת אומרת? היא אומרת שכמו ש... ככל שאתה בוטח, אבל בוטח באמת, מוכן, איך אומרים, להסתכן על זה, זה דרגה אמיתית. זה מעשי, אבל השאלה מה הלב מרגיש. אם הלב מרגיש ב-100%, יופי. התקדמנו. הרבי מסביר באחת השיחות שלו שיש כמה רמות בגאווה. בואו תשמעו. שתי רמות מרכזיות שהוא מונה בגאווה. כולם יודעים את השיחה, את התורה של הבעל שם טוב, שהזולת הוא כמו ראי. כולם יודעים, נכון? הזולת הוא ראי. יום, מה קורה כשאני מסתכל על מישהו ואני רואה איזה שוויצר זה גאוותן? גאווה יוצאת לו מהאוזניים. מה זה אומר? זה אומר איפה אתה נמצא. זה אומר שאתה גאוותן. הרבי מחדש כזה חידוש נפלא. אומר, אבל מה ההבדל בין הגאווה של ההוא שראית לגאווה שלך? שהגאווה של ההוא היא גלויה, היא חיצונית. והגאווה שלך מלובשת בתוך ביטול. הגאווה שלך מסוכנת יותר, כי היא גאוות צבוע, כך הוא כותב. בקיצור, כשאתם הולכים ברחוב, תתחילו לראות דברים טובים בבני אדם. סביאדים רוצה להגיד לי, הרב, אנחנו לא רואים, כולם רעים מסביב, הרב! זה תלוי בך, איזה אודסה. אתה זוכר את האודסה שלנו, מקרמי יוסף. איזה אודסה אתה נמצא? זה תלוי באיפה אתה נמצא, מה אתה רואה, זה תלוי בך. נוכחתי לראות שהמריבות הכי גדולות שיש בעולם, בין אנשים, המריבות הכי גדולות שיש בין אנשים, זה תמיד שיש נקודת אמת בתוך המריבה. מה הפירוש? כתוב, זה בבתי לגני של השנה, יש לך שקר, זה שין, קוף, רש, קוף ורש זה אותיות של סטרה אחרה, שין זה אות אמת, לוקחים את האות השקר, הקוף והרש לוקחים את האות שין איתם, ועושים חגיגה. כל שקר שלא אומרים קצת אמת איתו, לא עובד. אני שמתי לב שיש אנשים רעים, אבל הם מרגישים שהם רעים, הם יודעים שהם רעים. ויש אנשים שמסבירים את הרוע שלהם. אתה יודע למה? מגיע לו, זה מנובל, זה גנב, מגיע לו, צריך לעשות לו איזה מצווה. ברגע שאני מלביש את הרוע שלי באיזשהו נימוק, כאילו דתי, כאילו אמיתי, כאילו יש פה משהו, זה כבר נשאר חזק יותר ורע יותר, זה צביעות. זה צביעות, צביעות קשה. היו אומרים החכמים פעם, לפעמים מחלוקת, אני רואה אנשים מחזיקים במחלוקת ולא יודעים להפסיק. היו פעם החכמים אומרים, יותר טוב שלום הכי נמוך שיש, מאשר מריבה הכי עדינה שיש. למה? מכיוון שאחרי הכל, אחרי הכל יש משמעות גדולה למה שאתה מראה בחיצוניות. מישהו אמר פעם וורט חזק, אלה הכועסים, הדוגרים. הוא אומר, הטבע שלהם שהם יותר זריזים מאשר זהירים. עוד לפני שהם חושבים האם יש פה משהו, האם האדם הזה צודק, האם הוא לא לגמרי השם, הם כבר תוקפים, הם כבר יוצאים החוצה בעוצמה של מגיע לו. הלאה. אדמור הזקן עוד חידוש מגלה לנו, ופה אתם יכולים לקחת מוסר השכל חזק מאוד. אדמור הזקן במאמרים הקצרים שלו כותב, שממה באה לאדם צביעות, כל פנים לפעמים, זה יכול לעזור לצביעות שבאדם, שמשבחים אותו ומפארים אותו. כשנותנים לאדם תשבחות יתר על המידה, הוא מתחיל להיות סבוע בנפשו, הופך להיות רמאי בנפשו, הופך להיות עובד על עצמו. נקרא קודם את הלשון שלו, או שיבוא אדם ויפערהו, ומזה יבוא לידי צביעות ופניות. כשאדם, פניות אישיות, כאילו ש... זה רק מה שמשתלם לי, רק מה שבא לי. אתם מכירים את האמרה לא להגיד לאדם, לא להגיד לאדם את כל שבחו בפניו? שמעתם את האמרה הזאת? זה נראה לך האמת. אתם מכירים את הוורט שאומר, אני לא מה שאני חושב שאני ולא מה שאתה חושב שאני. אני זה מה שאני חושב שאתה חושב שאני. תפסתי בן אדם, הצלחתי, אני חושב, בני, אתה פה הכי חכם יותר מכולם. חבל על הזמן, אני ראיתי את זה עליך. כל שיעור, תמיד אתה זורק את ההברקות בזמן, אתה תמיד... עכשיו, תן לי רבע שעה, אתה יודע מה אני עושה ממך? רבע שעה, אני יכול סגר אותך לגמרי. שמתי לב דבר מעניין. קחו למשל את האינטרנט, האינטרנט נתן לנו יכולת מידע כזאת. אני זוכר לפני 30 שנה, שהיינו צריכים לקבל איזושהי דעה על רופא. יא חביבי, היית צריך לנסוע לכאן, לחיפה, ולשאול במסדרונות. אז אומרים לך, לא, אבל הוא עובד גם באסותה. לך תיסע לאסותה עכשיו, דבר איתם. ואז אולי תדע אם זה רופא שכדאי זה. היום, בלחיצת כפתור, מפה, אתה מקבל אינפורמציה על הרופא, איפה הוא למד, וכמה ניתוחים הוא הצליח, וכמה ניתוחים לא כל כך, ומה אומרים עליו, ואיזה שם יש לו, אתה, הכל. כשאתה רוצה לתפוס בן אדם, היום קלות, בדקה. לעומת זאת, מה עשה האינטרנט גם כן? הוא לקח בני אדם, ועשה אותם חכמים בחצי לירה. הם לא באמת חכמים. יש לך פתאום בן אדם, קרא איזה מאמר רפואי של איזה אחד שיש סבטו מדע. הוא לא באמת רופא, אבל ככה כתב, עלה לו בגוגל, עלה לו בחיפוש, קורא את זה, וואלה, כולם עובדים עלינו, כולם מרמים עלינו, אלה שקרנים, אלה פה, אלה שם, מרגיש רופא גדול. יש מין פרופורציה שהאדם מאבד כשאתה נותן לו יד חופשית. מה אומרת התורה? כשאתה התאנת את הבן אדם, התאנת, נתת לו את כל האפשרויות, התבלבל לגמרי. נעשה משוגע. אבל מה אתה באמת? מה הרמה שלך האמיתית? לא משהו. אתה רופא? היום יש לך אנשים שמדברים נגד רפואה מסוימת, או נגד רופא מסוים, והם לא יודעים מה זה רופא בכלל. והם מדברים. איך זה קרה? רק בגלל שהתאמת את הבן אדם יותר מהגובה שלו. אתה לא... אתה ואתה. בסדר. אתן לך את כל המידע. מוטט, אתה לא למדת כלום, אבל אתה באינטרנט תמצא את כל המידע שאתה רוצה. הפלת על אדם פשוט ונבער מידע אינסופי, אז הוא מרגיש פרופסור. אבל זה פרופסור מטומטם. ככה זה עובד העולם. קחו את המדע. המדע מקבל כספים בצורה לא נורמלית, וזה וזה וזה. אתה בא ושואל אותו, מה ההסבר? אני עמום. אני שומע הרצאות של רופאים, מכל מיני, בכמה תחומים. אז בדקנו שרוב האנשים ככה, וזה ככה. הכל בדקנו אנשים ככה. סטטיסטיקה, הכל סטטיסטיקות. איפה השכל שלכם? אין שכל. הלך בגרביים, אין שכל. למה? מכיוון שכל כך הרבה אתה מתאים. מה אתם יודעים על המוח? כל בעיה שנייה, אתם על עצמכם, על הגוף שלכם, כל בעיה שנייה פנימית, הכל בסדר. זה משהו נוירולוגי. אומרים לך כל מיני מילים, כל מיני סיסמאות, אבל פתרון לא תמיד נותנים לך. זאת אומרת, יש לרפואה, גם כן, הרפואה, המדע בכלל, יש לו איזשהו מגבלה שהוא הגיע עד לאיזשהו מקום. אבל איך הם מדברים? מדברים בגובה, בגובה, בגובה. אמר את זה המהר"ל מפראג פעם, הוא אמר, מה סך הכל? כשאתה בא ומדבר עם בן אדם, על פרופסור של הדור שלו, אתה מתחיל לשאול אותו, אז למה יש כך וכך אלים על העץ? אז למה זה ככה? את הלמה הוא לא יודע לענות בכלל. אבל הוא המדען הגדול, הוא הכל יודע. זה לא נכון. את הלמה הוא לא יודע. אחר כך הוא בא אלינו, אומר המהר"ל, ושואל אותנו, מה נותנות המצוות האלה? מה נותן שאני שם תפילין בבוקר? מה זה עוזר? מה זה נותן? אז אתה שואל אותו חזרה, אומר לו המהר"ל, אני שואל אותו חזרה, רגע, אתה מבין? אתה מבין במדע שלך, אתה מבין, אתה יכול לענות לי? או אם אתם רוצים בסגנון הבוטה של ראובן דונין, שישב פעם עם בן אדם, תווכח איתו לילה שלם, יש אלוקים, אין אלוקים, יש אלוקים, אין אלוקים. בסוף הוא אומר לו, ראובן, תגיד, מה אתה עושה בחיים האישיים שלך? הוא אומר, אני בקיבוץ עובד. אומרת, שמע, אני גם הייתי בקיבוץ, אני שמתי לב שיש את ה... חוץ מכבודכם, את הגללים של הפרה, זה גדול כזה עגול, ויש של העיזים, זה כמו זיתים, ויש של, אני יודע, שם העגלים, זה ככה. תגיד לי, למה זה ככה? זה ככה, זה כמו תמר, זה כמו זית, וזה כמו תפוח אדמה. למה? אז הוא אומר, איפה אני יודע? אז הוא אומר לו, בדרק אתה לא מבין, באלוקים אתה מבין. אתה כזה מדען, אתה כל הזמן בין העיזים לתרנגולים, לזה, לזה, לזה. אז אולי תסביר לי משהו מהתחום שבו אתה נמצא. אתה לא יודע לענות. עכשיו לך תבין, למה תפילין עוזרות? תפילין זה צו אלוקי של הקדוש ברוך הוא אורן סוף. לך תבין מה זה עושה בעולמות העליונים. בעולמות... אתה בכלל לא מבין את העניין, זה לא העסק שלך. אתה לא מבין בשום דבר, נו, מה? אז מה אתה פותח את הפה בכלל? כאילו, הסגנון הפשוט שהבן אדם ידע את מקומו, ידע מי הוא, מה הוא, ומה יש לי ומה אין לי, זה התכלית של האדם פה בעולם, שידע מה הוא ומי הוא. יש אנשים שואלים, למה האדם שומר מצוות ויש לו ייסורים? האדמו"ר הזה כן כותב את זה, זה מעניין. כי לפעמים יש לך אדם ששומר תורה ומצוות, עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ובכל זאת לא הולך לו בפרנסה, לא הולך לו בשידוך, לא הולך לו, לא הולך לו. אומר, שמע, כולה, אני בסדר, יש, תראה אנשים ברחובות מה עושים, אני, המצב שלי טוב. למה לא הולך לי? אז באים אליו ואומרים לו, תשמע, אדמור אדמור זקן, זה מאמר, אדמור זקן כותב, מפני, יש, אתם, זה פסוק בתהילים שכתוב, הקדוש ברוך הוא כל השם שובר הרזים. אומר אדמור הזקן, אתה יודע מי הם הרזים? הצבועים. כשבן אדם עושה דבר לשם שמיים לגמרי, זה אצל הקדוש ברוך הוא יקר מאוד. אבל מי שלא עושה לשם שמיים לגמרי, אז הקדוש ברוך הוא שובר הרזים. שובר. בשביל מה הוא שובר אותם? כדי שיעשו לשם שמיים. יעשו משהו אמיתי, יעשו משהו פנימי. זאת אומרת, כשבן אדם לא הולך לו משהו, אחת הסיבות המרכזיות, כי מה שהוא כן עושה, הוא לא עושה מלב טהור, מלב נקי. אילו היה עושה מלב טהור, מלב נקי, היה משתנה העניין, הדבר היה אחרת לגמרי. יש אנשים כאלה שאנחנו פוגשים אותם, אני מתאר לעצמי שגם אתם חוויתם את זה, אדם מפורסם, 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 יש לו שם בכל העולם, אמרת, אני רוצה ללכת לראות אותו. נפגשת איתו, ראית שהוא הרבה פחות מהפרסום שלו. כאילו, לא משהו, לא התרשמת. ויש לך בן אדם שלגמרי לא מפורסם, נפגשת איתו והיית עמום. איך הוא לא מפורסם? הפרסומת זה פרי סמחמם. הפרסומת זה פרי של היד שררה. מי שבאמת, באמת, באמת, באמת לא צבוע, אז יש לו איכות פנימית. מי שצבוע הולך, הולך, הולך פה, שם, שמו ברכון עודף בכל הארץ, זה לא האמת. פגשתי איזושהי אישה, אישה אומרת לי בכאב, היא אומרת, הייתי צריכה להיפגש עם איזושהי אישיות חשובה, עשיתי תור כבר 3 חודשים, אני מחכה לתור. הזמין, הגעתי למשרד, אני מחכה, מחכה בחדר קבלה, אין, הבן אדם לא נמצא, אני שואל את המזכירה איפה הוא, הוא יצא לאיזושהי שמחה שהוא צריך היה לצאת, לאיזשהו אירוע. אז למה לא התקשרו להגיד לי? אז היא הבינה, היא קלטה. מה נותן לו הפגישה שלו עם אישה פשוטה לעזור לה באיזושהי, מה זה נותן לו? זה מקדם לו מחירות, מעלה לו מניות במפלגה, מה זה נותן לו? לא נותן לו שום דבר. הוא מחפש שמה בשמחה, יראו אותו, תמונות, עניינים, וידאו, יישאר וזה, ייכנס בטעון העירוני ופה ושם, אז הוא נמצא שם. לעומת זאת, אישה אחרת סיפרה לי, ראיתי את ההבדל של אור וחושך. היא סיפרה לי שהיא עשתה איזושהי פגישה עם אישיות, והיא הגיעה אליו הביתה, והוא לא היה בבית. אשתו אומרת, הוא יצא, הוא לא בבית. אחרי דקה התקשר הטלפון, וזה היה סיפור מלפני למעלה מ-50 שנה, הוא עצר באמצע הדרך בטלפון ציבורי, התקשר לי, שאתה אומר, נזכרתי שיש איזושהי פגישה. אז תגידי לאישה שאני עוצר ומיד חוזר חזרה הביתה, תוך רבע שעה אני בבית, שתמתין. ביטל את כל מה שהוא יצא, חזרה ועוד הודיע מיד שזה אדם פנימי. וכל השאר זה סמל של סביות. מאז חטא צדת, לכל דבר שלילי יש גם צד חיובי. אתם יודעים, גם לצביעות יש גם צד חיובי. לא שתם השם ברא אותה, מה הצד החיובי של הצביעות? אז שתי נקודות. אמר פעם אדמור הזקן, באו לאדמור הזקן, אמרו לו, יש לך בן אדם שהוא רמאי כולו, הוא צבוע כולו. שואל אותם אדמור הזקן, כמה זמן הוא כבר משחק אותה ככה? הרבה זמן. נו, אז אתה יודע, ככל שהצבע יותר חזק, זה נדבק באדם יותר. אז לפעמים דרך הצביעות עצמה, שאתה מסגל לעצמך מעשה טוב, עניין טוב, עניין חיובי, אתה יכול להגיע לדרגות. פעם באו לצמח צדק, לנכד שלו, אמרו לו, זה הבן אדם מתפלל רק בשביל להתגאות. הוא עושה רושם, כאילו מי יודע מה הצדיק וזה. אומר להם, הצמח צדק, צבועים כאלה אני אוהב. למה הוא בחר בצבע הזה ולא משהו אחר? אם הוא צבוע, היה יכול לחפש, יש הרבה דברים לשחק אותה. למה בחר דווקא את זה? כי זה אומר שיש לו זה קשר לעניין הזה, זה קשר פנימי. גם לצביעות יש איזושהי נקודה פנימית ואמיתית. תוך שלא לשמה, בא לשמה. עכשיו אני רוצה לדבר נקודה אחרונה ברשותכם, שהיא הכי חשובה מכל השיעור. עם ישראל אוהב פנימיות, שונא צביעות. אני פוגש אנשים על ימין ועל שמאל שאומרים לי, אני אומר להם, אולי תעשו ככה, אולי תתחזקו משהו ביהדות. איך אמר לי פעם אחת שכן, שיצאתי אליו מהסוכה עם ארבע מינים בתוך החג, אמרתי לו, אולי תברך. הוא הגיע בדיוק עם הוולבו שלו והכנה את הרכב בחג. אז אני אומר לו, אולי תברך. אז הוא אומר לי, לא, צריך להיות יושרה. אם אתה מאמין, אז בהקו, אני לא אברך על הלולה ועשה בתוך החג. זה לא הולך ביחד. זה לא בסדר. אתם יודעים כמה פעמים הרבי באגרות הקודש ובשיחות התייחס לטענה הזאת? כנראה שזו טענה יהודית. היהודי רוצה להיות אמיתי. הוא חש... הוא חש שהוא רוצה בתוך תוכיותו. היהודי רוצה. אבל לא יכול הכל. אז הוא אומר, או הכל או כלוף, כאילו, זה לא מתאים לי באמצע, אני לא צבוע. אומר הרבי, אתה לא צבוע. כל התורה, כל המצוות, כל המעשים הטובים שייכים לך. הם בעצם המהות הפנימית שלך. אז זה שאתה עושה משהו אחר, זה הצביעות. תעשה את המצווה הזאת, וחזרת לאמת הפנימית שלך. מה אתה פוחד? שאתה צבוע? אדרבה, אם אתה נשאר בצד השני, ב-99%, במה שנשארת שם, שם אתה צבוע, זה לא האמת שלך. יהודי בעצם שייך לתורה, יהודי בעצם שייך למצוות, יהודי בעצם שייך לאלוקות. נסיים רק בסיפור אחד, היה אחד, חבר כנסת, עוד בכנסת הראשונה, עוד, הרב מנחם פרוש, הבן שלו פרוש מהגולה, זה הבן שלו. יום אחד הוא מגיע לרבי ביחידות, אז הרבי דיבר איתו, הוא אומר, הוא צריך לספר לרבי על בן גוריון. הוא אומר, היו לי עם בן גוריון שיחות ארוכות מאוד, כך מספר הרב פרוש לרבי. שיחות ארוכות מאוד. פעם אחת שאלתי אותו, תגיד לי, אתה בתור מנהיג, זה, מה הייתה ההחלטה הכי קשה, הרגע הכי הכי, שאתה זוכר מכל חיי הפוליטיקה שלך? ההחלטה הכי קשה שהייתה לי, אומר לו בן גוריון. מה הייתה ההחלטה הכי קשה שלך? אתם יודעים מה הייתה ההחלטה הכי קשה של בן גוריון? אז הוא אומר לו שבמלחמת השחרור היה מצב של מחסור גדול בנשק, בעוצמות גדולות, מחסור בנשק. והוא שימש כראש ממשלה או כמנהל, ומגיעים אליו כל הזמן קריאות מקבוצות, אנחנו פה חיילים צעירים מתים, אם לא תשלח נשק אנחנו אבודים, מהגבול הזה גם כן, אם לא זה נשק, 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 מחמישה מקומות הוא מקבל זה. פתאום מגיע המקום השישי והם אומרים לו, אנחנו מירושלים, העיר העתיקה, אנחנו זקוקים לנשק. וזה נוגע בנפש. ואז הם הוסיפו לו עוד משפט. ירושלים זה הראש של העם היהודי. אם לא תיתן כאן, אנחנו בלי ראש. אומר, זו הייתה ההחלטה הכי קשה שלי, אבל נתתי להם. כשהוא סיפר את זה לרבי, את הסיפור הזה סיפר רב פרוש לרבי, אז הרבי אמר לו, וואו, איך הוא הגיע לזה, בן גוריון? אני מאוד מתפלא, מה הייתה הזכות שלו להחליט את ההחלטה הנכונה כל כך? אז אני רוצה לומר לכם בעקבות הסיפור הזה, שלכולנו, בכל מצב שאנחנו נמצאים, יש לנו את היכולות להגיע לכל החלטה נכונה, לצאת מכל צביעות שהיא, לא משנה באיזה נקודת מוצא אנחנו נמצאים, ובתנאי שזה יהיה אכפת לנו, שזה יהיה נוגע לנו. לא משנה באיזה מצב יהודי נמצא, אבל תמיד הוא יוכל לעורר את הציון שבנפש, את הירושלים שבלב, הוא יוכל לעורר ולהגיע להחלטות הנכונות, וזה עיקר העבודה שלנו, לצאת מהצביעות ולחזור לעצמנו, לעצמנו האמיתי, שבכל מצב זה אפשרי, ובלבד שאנחנו נעסוק בהתבוננות פנימית, באכפתיות פנימית, וכשזה נוגע נפתחים צינורות רוחניים, והפתרון האמיתי נופל אלינו כפרי בשל. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנצליח.